אז זה שצריך לקיים תורה ומצוות, זה אפשר להגיד בפשטות, כל אחד יודע. כל אחד. הלוואי שכולם היו יודעים, כן? כל יהודי שומר תורה ומצוות, מקיים תורה ומצוות, אבל הנושא העיקרי שאמרנו שאנחנו מדברים פה, זה איך לעשות את זה קצת יותר בחיות. זה הנקודה העיקרית, זה לא לעשות את זה כמשהו טכני. אגב, בסור, עולה לך פה, בוא תקח את הספר הגדול. מאיר עיניים. תת זין. כן, כן, תת זין פה בערך באמצע. כן? אז הנה, כשמעמיק בעניין זה בתעלומות תבונות ליבו ומוחו, הביטוי תבונות ליבו ומוחו, זה דבר מאוד מעניין, כי בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב שתבונה זו תכונה של המוח. התבונות, תבונות מוחו אנחנו מבינים, אבל מה זה תבונות ליבו? זה מתחבר לנו טוב גם לפרשת השבוע. כתוב בכל חכם לב בכם. יבואו ויעשו.
הכנת ליבו לחוכמה ובתבונה, כן.
בדיוק, בדיוק. ואנחנו אומרים גם כל בוקר, נוטל בליבנו בינה, להבין ולהשכיל. נכון? כל בוקר. באהבה רבה, אהבת עולם. נותן בליבנו, אנחנו חושבים בלב, איפה התבונה היא בלב?
נותן בליבנו רצון.
לא, 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 כתוב, נותן בליבנו בינה.
ממש?
כן, בינה ממש. נותן בליבנו בינה. לא כתוב, תן בנו, כן, תן בליבנו. אז זה בפשטות, עניין של החכם לב, ופה גם זה עניין של תבונות ליבו. האמת שבנקודה הזאת יש פה באמת עניין מאוד יפה, מאוד יפה. מה זה? איך התבונה מגיעה ללב? זה למעשה ההסבר העמוק של מה שאמרו חז"ל, שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. יש לזה, כמו שנראה בהמשך, אני מקווה עוד היום, את ההסבר הפשוט של העניין הזה. יש בזה מסבר עמוק, מאוד מאיר. אז כמובן שכדי שתהיה תבונת ליבו, הכוונה היא לעשות את הדברים שהוא עושה, אבל עם רגש. המוח יכול לחשוב מחשבות מאוד מתוחכמות, אבל הוא קר. במוח אין רגש. זה לא הדרך בעבודת השם. עבוד השם צריך לעשות את זה בשמחה, ברצון, בחדווה, בחיות. איך מגיעים למעלה הזאת? מעלה הכרחית. בלי זה, מה אתה? טכנוקרט. מקיים את המצוות כמו טכנאי. זה לא ברור שמשהו רציני חסר. זה בטח לא הדרגה של הבינון. בינון אני רוצה לקיים מצוות בדרגה גבוהה, כמה שאפשר. הוא לא צדיק, אבל הוא בינוני. וגם, לא, לא, אני אשלח, אני אשלח, אני אשלח. כן, זאת אומרת, העניין של תעלומות, תבונות ליבו ומוחו, זה נושא שדורש הבהרה. מלא התבונה היא במוח, אנחנו מבינים, אבל איך זה מגיע ללב? אבל ברור שכבר כאן רומז אדמור הזקן על עיקרון שהוא אחד היסודיים והעמוקים ביותר בכל הנושא של עבודת השם. אתה לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק בשכל. אתה לא יכול להיות הכרה סקלטנית. אתה יכול לדבר על התורה ועל המצוות כאילו אתה באקדמיה. ויש באמת הרבה אנשים שהם באקדמיה, וחלקם אנשים דתיים ורציניים מאוד. אבל זה מצחיק, מגוחך, ולפעמים אפילו פתטי. איך אתה רואה, אם אדם לפעמים מדבר על איזשהו נושא הלכתי בעיניים אקדמיה. כן, אנחנו מציג את זה באיזה ביטויים, וזה הרי מת. אין בזה חיות. לפי כל ההיסטוריוזופית של הזרם, התת קנטוניסטי של הפרושים בתקופה ההיא, אז צריך היה לומר שהיה פה כך, היה פה אחר. אני שומע דברים כאלה, אני ישר נרדם. אני לא רוצה לשמוע על הזרם ההיסטוריוזופי של ה... לא משנה של מה. מה אתה? זה לא היסטוריה כללית, זה לא היסטוריה בכלל. אני לא מדבר פה על ביולוגיה, על פילוסופיה או על, או על מדע, כן? או על מדעי החברה. אני מדבר פה על דבר שהוא חי, הוא נושם, הוא עם המון חיות בפניהם. להציג את זה באור אקדמי, או לדבר על זה כאילו זה אקדמי, זה דבר שהורג אותו. זה פשוט מאבד החיות, כן? של כל העניין. אז זה מה שהוא אומר פה. מי שמסתכל על כל הנושא של תורה ומצוות רק דרך השכל, ידע לו שיש לו פה פספוס רציני מאוד. ואנחנו לא רוצים שיהיה לו פספוס. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו פספוס. לכן, איך מגיעים לעניין הזה? אבל זה אומר שהוא צריך להעמיק. מעמיק בעניין זה. הוא לא יכול לעבור על הנושא הזה לסדר היום. הוא צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב, להעמיק, להגות, ואז הוא יגיע גם למסקנה. יגיע לעלייה שבסופו של דבר, זה מה שהוא חפץ. ופי וליבו שווים. כן? זאת אומרת שהוא לא רק חושב, אלא שמקיים כן בפיו, כפי אשר נגמר בתבונת ליבו ומוחו, דהיינו להיות בתורת השם חפצו, ויהגה ביומם והלילה בפיו. וכן הידיים ושאר איברים מקיימים המצוות כמו מה שנגמר בתבונת ליבו ומוחו. זאת אומרת, אי אפשר שקיום תורה ומצוות יהיה רק חוויה חיצונית במעשה. זה חייב להיות מלווה בחוויה פנימית עמוקה שכוללת גם את השכל וגם את הרגש. לכן זה תבונת מוחו וליבו. ליבו ומוחו. הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה להיות להם בחינת מוחין וחיות. זה מילת המפתח פה. מוחין זה ההבנה. אבל מאיפה אתה מגריל את ההתעוררות של הנפש? כן, אז יש כאלה, כמו שהוא אמר בתחילת הפרק, שיש להם את החשיקה והחפיצה כשלהבת אש. זה פורץ להם מבפנים. לא צריכים לעשות שום דבר. יש להם כזה חיבור לקדוש ברוך הוא. הם חיים את הקדוש ברוך הוא. הם שיוויתי השם נגדי תמיד. זה לא פתגם. זה הלכה למעשה בכל רגע. היה איזה צדיק, אחד הצדיקים הנסתרים, הדור האחרון, קורא רבי יוסף וולטוך. אני לא יודע אם שמעתם עליו. הצדיק נסתר, הוא כל הזמן היה אומר את שם השם. זאת אומרת, הוא אומר לעצמו כל מיני שמות קדושים, היה חי בעולמות אחרים. היה לו גם כוחות עצומים. כן, המון אנשים שסיפרו על כך, המון נפלאות, המון מופתים שהוא עשה. הוא היה בחבורה של הסנדלר ושל החלבן ושל רבי אברהם פיש. זה על החבורה הזאת, חבורה של קדושי עליון. זה היה שם אחד פחות מוכר, רבי יוסף וולטוך. הוא היה צדיק, הוא היה גר שם באיזה בית מת ליפול בשכונת שבזי, נדמה לי. אבל אחד שכל הזמן היה דבוק בקדוש ברוך הוא, לא עניין אותו כלום. למלאכתו היה עושה משהו, כל שאר הזמן היה גורס. משניות, זוהר, משניות וזוהר, כל הזמן, בעל פה. כל המשניות, כל הזוהר. כל הזמן היה שמות קדושים, הוא היה מהרהר. אז זה אחד שהוא לא בינוני. אני לא מניח שאפשר להגדיר את הדמות הזאת בתור בינוני. זה היה מחובר כל הזמן, אין לו שום, לא מעניין אותו כלום. הוא מזמן כבר נפטר מכל יצרה שהיה לו. כן, זה לא צדיק ורע לו. היה לו כבר את היצר הרע. יש כאלה אנשים. זה אדם מדורנו, כן? הוא נפטר מהשנים אחרי מלחמת ששת הימים. זה לא בדורות הקודמים. דור האחרון. דור שלפני האחרון. כן? אבל זה פה בארץ ישראל. אז זה הם. אבל אנחנו צריכים לראות שאנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך איזה קרירות. כי בגלל שזה אג'נדה, אנחנו יודעים שככה צריך. אז אנחנו עושים. זה התחלה טובה, שלא יש שום ספק. מי שעושה מה שצריך, מכיוון שככה צריך, זה התחלה טובה מאוד. התחלה טובה מאוד. אז הוא עושה את זה בדוש ברוך שהוא עושה את זה לשם שמיים. אבל זה לא בינוני. בינוני שואף להרבה יותר מזה. שתהיה לו חיות בעבודת השם. מה שאמרנו, שתהיה מזה שלהבת פנימית, שגורמת לכך שהוא עושה את זה בחיות. מה זה חיות? חיות זה מילת המפתח בחסידות. לא המתים יעללו כה. ולא כל עוד הוא, מה זאת אומרת? לא המתים. זה מה שיש לדוד המלך להגיד. זה ברור שלא לזה הוא התכוון. מה, המתים יצאו מהקבר? לא המתים, הכוונה היא מי שעובד את הקדוש ברוך הוא, הוא חי, אבל הוא עובד את הקדוש ברוך הוא כאילו הוא מת. צערנו. כל אחד מאיתנו, סליחה שאני כולל אתכם יחד איתי בעניין הזה, אבל יכול למצוא אצלו לא מעט דוגמאות שהדברים אצלו הם קצת בנעדרי חיות. כן, כאלה, עושים אותם, בסדר, אוקיי, יאללה.
אוטומטי.
כן, אוטומטי, זה רוטינה. זה לא טוב, כי בן אדם, קצת מאמץ, קצת מאמץ, יכול לשדרג את עצמו באופן מאוד מאוד משמעותי. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להגיע לדרגה של חיות, של התעוררות הנפש. הוא צריך להרגיש שמה שהוא עושה גורם לו לעונג, שהוא נהנה מזה. מרגיש התעוררות פנימית.
זה בטענה שלא שומעים את המילה שמחה?
מה? כן, זה לא שייך לשמחה. כן, נכון מאוד. זה לא בהכרח. ודאי ששמחה צריכה להיות. כן, מצווה להיות בשמחה תמיד. אבל פה מדובר לא רק בשמחה, זה משהו יותר פנימי. כן? ופה אומר עכשיו האדמו"ר הזקן מושג שהוא לקוח מהזוהר והוא מאוד מאוד יסודי בכל נושא של תורה ומצוות. אומר, וגדפין לפרחה לעילה. גדפין זה כידוע כנפיים. כלומר, גדפין לפרחה לעילה, הכוונה כנפיים לעוף בהם למעלה. וזה אומר שאדם יכול לעשות משהו וזה יישאר פה בעולם העשייה. הוא יכול לעשות יותר וזה יגיע לעולם שמעליו, לעולם היצירה. והוא יכול לעשות את זה ממש כמו שצריך, וזה יגיע לעולם הבריאה.
בהשפעה של מהו?
של הגדפין האלה. של התרי גדפין, שהם אהבה ויראה. דחילו ורחימו. דחילו ורחימו. אהבה ויראה, זה הכנפיים של כל דבר שאנחנו עושים בתחום התורה והמצוות. לימוד תורה, מצוות מעשיות, מצוות לא תעשה, זאת שהזמן גרמם, שלא הזמן גרמם, צורות כאלה ואחרות, בכלל לא משנה. כל מצווה יש לה זוג כנפיים. כמו שאדם עושה, אף אם הוא זכה. אם הוא לא זכה, אין לה כנפיים, ואז זה נשאר פה. זה פחות טוב. כמו הסיפור הידוע, כבר אמרתי אותו בערך איזה 5 פעמים לפחות, אני מניח, על אותו בית כנסת, שהגיע שם בעל שם טוב, כן, אמר, בכנסת הזה מלא תפילות. כן, אז כולם אמרו, רגע, מה זה מלא תפילות? כולם אמרו, איזה יופי, איזה מחמאה. מה זה מלא תפילות? תפילה צריכה לעלות למעלה. היא נשארה פה בבית כנסת, אין לה כנפיים. זה עושה שמתנהגים ככה, מדברים, מתפללים, כמו שמתפללים, אז אין לזה כנפיים. או, שלום עליכם, שלום עליכם, מדומד. בבקשה, בכבוד, שוונה. שוונה. כן, אז הנה, אני כבר מזכה אותך על המאמץ וההשתדלות. אתה כבר מקבל את שכרך בעולם הזה.
תודה.
הרי אומרים ששכר מצוות בעולם הזה ליקה, אבל מצד שני, קצת מהמקצת אפשר לקבל. אז הנה, יש לך פה קצת מן המקצת. על החשבון.
תודה רבה. שכר המצוות בעולם הזה ליקח.
ליקח, כן.
אנחנו בפרק ז'.
אני שומע טוב.
וגדפין בפרח הלילה, כאילו עסק מהם בדחילו ורחים. בדחילו ורחים הוא זה שתי הכנפיים, שצריך להצמיח לכל מצווה שעושים, אהבה ויראה, ממש אשר בהתגלות ליבו. כן, המושג הזה של גדפין, תרי גדפין, ודחילו ורחים הוא זה לקוח מתיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר שם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שאורייתא בלי גדפין לא פרחה לעירה. התורה בלי הכנפיים לא עולה למעלה. הכנפיים האלה זה אהבה ויראה. אם עושים משהו בלי זה, שזה אומר שעושים את זה קצת אוטומטי, קצת רוטיני, קצת נטול רגש, לזוהי לא יראה, זה ברור. בוודאי שלא אהבה. אתה מרגיש באמת אהבת השם תוך כדי יוב יעקב.
אתה כבר
לקחת על עצמך את התפקיד. כמו הלוויים, אתה יודע, יש כאלה משוררים ויש משוערים. שוערים ומשוררים. שלמו לכם. יש לוי ששוער, לא משורר, וכו'. שם אולי אתם, ברוכים הבאים. שוונה. שוונה.
ככל שאתה יותר צעיר, ככה אתה שומע צלילים יותר גבוהים.
דווקא גבוהים או צלילים בכלל?
בהרצים הגבוהים, שומעים רק ילדים. את הצלילים הנמוכים, ככל
שאתה... את הבאסים שומעים בסוסקנים.
כנראה שהוא עדיין צעיר,
הוא דופק כזה חלש. מעדינות.
הרצים
בואים. הרץ היה יהודי. הגרמני, נמח שמם, אז הם המציאו, היה יחידה של תדירות. הם החליטו, מה פתאום, אנחנו ננציח את שמו של היהודי הזה? זה היה הרי לפני מלחמת העולם השנייה. הם ימצאו לזה שם אחר. וברוך השם, זימתם לא צלחה בידם, ועד היום אנחנו קוראים...
נשאר הרץ.
אין הרץ הזה של התדירות.
תדרים.
כן. אז אשר בהתגלות דיבור, כמו שאמרנו, הנושא הזה של תרי גדפין, של שני הכנפיים, שצריכים להיות לכל מצווה, לכל דבר שהאדם עושה בעבודת השם, זה... תיקוני זוהר מפורש. אני אסתכל פעם, תיקוני הזוהר, זה משהו כמו זוהר, אבל זה מין, כן, סגנון שונה קצת. סגנון שונה קצת. לא פעמיים אני לא לעצמי, אולי צריך לעשות איזה שיעור. הזוהר זה לא משהו מפחיד. זה דברים נפלאים ביותר. לא, שמה, נכון, עניינים של פנימיות, יש שם כל מיני עניינים, אבל זה משהו שאפשר וצריך ללמוד אותו. זה תורה. כל דבר מעניין, התורה נעלית ביותר. אז אולי נעשה פעם איזה שיעור, משהו ככה, קצת על קצה המזלג. כן, משהו פה ושם. קצת מהזוהר על פרשת השבוע. למשל. כן. משהו, זה עניין קטן.
מתוק מדבש.
כן, בדיוק, עם הפירוש מתוק מדבש, נכון. זה באמת מתוק מדבש. הפירוש של המתוק מדבש הזה הוא מתוק מדבש.
כולם יודעים זוהר ככה, זה מתחקר אותו אחרת. כולם יודעים ככה, העיניים נדליקו ככה.
זה דבר מעניין. כן, דבר חשוב מאוד. מאוד מאוד, אנחנו מדברים פה על עניין של חיות, ומכניס המון חיות בלימוד. נפלאים ביותר. טוב, אז בכל מקרה, נו, מאיפה הוא מגריל את האהבה ואירה? את הטרי גדפין. הוא אומר פה בסוגריים שיש איזה מסעת נפש שהיא לרובנו לא כל כך מושגת. זה להרגיש את עשיית המצווה אמוציונלית, חזק. זה אומר פה בסוגריים, בחשיקה, בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בליבו ונפשו, הצמאה לאשר מפני רשפי אש אהבתו שבליבו כנזכר להם. טוב, אני יכול לעשות משאל, אני כמובן לא יכול לדבר פה על אף אחד, אני אומר לכם בשם עצמי, אני לא זוכר שהגעתי למדרגה הזאת. כן, או מי שלא מכיר, מי שמכיר, כן, לא מכיר, אני לא יכול להגיע לעצמי. להגיע לדרגה כזאת, נפשה צמאה לאשר מפני רשפי אש אהבתו שבליבו, אשרי. מי שמגיע לזה, כן? מה אנחנו בדרך כלל? אנחנו נמצאים באהבה ואירה, כמין איזו חוויה אינטלקטואלית, לא אמוציונלית. יודעים, אוקיי, יש קדוש ברוך הוא, זה משהו מאוד מפחיד, מאוד גדול. יש פה גם, זה חיות, יש חיותו פה, אחרי זה יש עולם הבא, יש לנו פה שליחות, אנחנו צריכים פה לקיים תורה, מצוות, עם ישראל, משה רבנו, תלנו את התורה, צריך לעשות. יש פה איזו השתלשלות רציונלית של שיקולים, שבגללה אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אז בסדר, אז אנחנו רוצים להיות יהודים טובים, אנחנו עושים מה שצריך. אבל להגיד שתוך כדי עשייה אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את זה מתוך איזה רשפי אש של התלהבות וחיבור לקדוש ברוך הוא, ואהבה ואירה שנמצאים באמוציונליות ברורה מבפנים, זה קצת קשה. זה קצת קשה, לכן, אלטרנטיבית, הבן אדם צריך לעבוד על עצמו כדי להגיע, אם לא לזה, לפחות למשהו אחר, שהוא אומנם קצת פחות גבוה, אבל הוא יותר ישים. וכאן זאת עבודת הבינוני. עבודת הבינוני נועדה לקחת את הקרירות הטבעית שיש אצל כל אחד מאיתנו. ועוד פעם אני אומר אצל כל אחד, אני מתנצל שוב פעם שלישית שאני מצרף אתכם יחד איתי בעניין הזה, אבל כולם יודעים שאנחנו עושים לפעמים את עבודת השם בצורה מכנית למדי. כן, הרי זה ברור שבן אדם, אם היה חושב בצורה רציונלית, היה משנה את אורחותיו לחלוטין. כן, זה ברור. ההתנהגות שלנו היא לא רציונלית בעליל. אני לא מדבר במשהו שקשור באיזה תובנות עמוקות או משהו יוצא דופן. ואדם אומר, רגע, יש הקדוש ברוך הוא? יש, יש. אם אין, back to square one. כן, בכל אחת מהשאלות האלה, לך לסקוור וואן. בוא נעבור את הצמתים הקיים. רגע, יש הקדוש ברוך הוא? כן. אוקיי. אתה מאמין שהוא ברא את העולם? כן. אם לא, back to square one. בוא נעבור שאתה מאמין שהוא ברא את העולם. אוקיי. אתה מאמין שהוא בחר בעם ישראל? כן. הוא נתן למשה רבנו את התורה. מעמד הר סיני, אתה מאמין? עמדו שם 60 ריבו. כן, קיבלו את התורה? כן. משה רבנו מעביר את התורה אלינו? זה מה שעובר אצלנו מאב לבן, מדור זה, אתה מאמין? כל מה שכתוב שם, זה מה שמשה רבנו תקבל מסיני, זה מה שקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שאתם צריכים לעשות? כן. נו, אז למה אתה לא עושה? זה הוא שמע הרבה מאוד דברים.
90% בגלל היתר.
מה?
90% בגלל היצר.
או, אבל מה שאמרנו עכשיו, זה לוגיקה פשוטה. היצר לא יכול להתערב פה. מה יכול להגיד? רגע, מה?
יש מי שמתנגד לזה.
40 יום אחר כך עשינו אל לזהב.
או, זה בדיוק העניין. היא הנותנת. היא הנותנת. שזה בדיוק בעניין הזה, כי הקדוש ברוך הוא כפה עליה מרקה גיגית. וזה, מתי זה הפסיק להיות ככה? הרבה שנים אחרי זה. מתי?
זאת אומרת, אין הפנמה של כל ה...
באסתר, בדיוק, בדיוק, אין הפנמה. זה גדול, זה גבוה מדי. גבוה מדי. אומרים לך, והם לא למדו את זה בתיאוריה. הם שמעו את הקדוש ברוך הוא מתדבר אליהם. ראו ניסים, ראו קריאת ים סוף, מן, וזה. ובכל זאת, איכשהו זה לא נכנס לאותו רובד שבו בן אדם עושה את הדברים באופן מופלם. כי כך ככה הוא רוצה. זה היה פחד, זה היה אגב אחד הפירושים, כמו שכבר אמרנו, למה זה נקרא כפה עליהם הר כגיגית. אם הוא כפה עליהם הר כגיגית, זאת אומרת שהם לא עשו זה מרצון, אז איפה זה הנעשה ונשמע שהם אמרו שם? זה מלכני, אתה יכול להגיד נעשה ונשמע, אתה אומר נעשה ונשמע, ועדיין זה לא לגמרי בא מתוכחה באופן שלם. אז אני אומר אותו דבר, אדם יעשה חשבון. אם אני יודע שאני פה כל רגע יקר, זמן קצור, ואני עתיד לתן דין לחשבון על כל מה שאני עושה פה, ולא ישאלו אותי, תגיד לי, אתה היית עובד מסור, אתה עשית קריירה מפוארת, עשית תואר ראשון ושני, אולי גם שלישי, מה השגת, כמה נדל"ן הצלחת להשקיע? לא שואלים את זה שאלות כאלה. נסעת ונתת באמונה, כן. אבל אף אחד לא מעניין אותו שום דבר מהדברים החומריים שאנחנו שקועים בהם כל כך הרבה. אז אם למה אנחנו לא עושים את החשבון ואומרים, טוב, יאללה, שילך הכל לכל הרוחות, בואו נתחיל לעשות מה שצריך כל רגע. מה יהיה? השם יעזור. מה, אתה לא בוטח בקדוש ברוך הוא? מה, מי נתן לך את המן? זה יגיע, סתם, מה אתה חושב? מאיפה אתה מקבל צ'קים? אני משלם לך את המשכורת. זה בזכות פועלך האדיר. אם אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא עזן את הכל. אז מה אתה חושב, שהוא ידאג לך? שהוא לא ידאג לך? אם תשב ותעשה את המצווה, זה כמו שצריך. אז מה אתה חושב? כן, שמה? לא יעשה? ידאג לך. תעשה מלאכה. לא תעשה, תעשה מלאכה. זה בדיוק הדיוק פה.
בדיוק השבת.
נכון, בדיוק השבת, יפה. אז זאת אומרת שכל אחד מאיתנו נכן בקורטוב של חוסר רציונליות. זה לא פשוט.
פשוט דוחק את
זה. אם אתה אומר 1, 2, 3, 4, חייב להביא אותך למסקנה X, ואתה אומר, אני מכיר ב-1, 2, 3, 4, אבל ל-X עוד לא הגעתי. למה? זאת אומרת שהרציונליות שלך היא במידה מסוימת מעומעמת, או מטושטשת, או מוסווית, באמצעות יצרים, מחשבות, יצר הרע, וכל מיני דברים אחרים, כמו שאומר מסילת ישרים. כל אחד מאיתנו כסוס שופף במרוצתו, סוס במלחמה, רץ, 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 לאיפה הוא רץ הוא לא יודע, אבל הוא רץ, הוא רץ, הוא רץ. אז איך בכל זאת מתרוממים פה מהעניין הזה? זה הנושא שלנו כאן. וזה לא בא, זה לא בא בקלות. זאת אומרת, זה המאמצים של הבינוני. זאת אומרת, הבינוני הוא לא צדיק, אבל הוא עובד קשה. מכיוון שהדברים האלה לא באים בקלות. הנטייה הכי פשוטה זה קודם כל להסתמך בן אדם על בינתו. אני מבין, אני ככה חושב, עזוב אותי מזה. ככה נראה לי. ככה נראה לי, זהו. והרב שני, מי יישאר עבד להרגליו. אני ככה רגיל, מה, עכשיו הולכים לשנות, בוא נענה כבר. עברתי את גיל 18, כן? עכשיו להתחיל להשתנות, זהו, זה מה יש, זה מה יש, כך, זה מה יש. שזה שתי טענות שכמובן אין להם שום בסיס. שוב, יום אחד לפני מתהפכה, אומרת המשנה בפרקי אבות, בדיוק מה הסיבה הזאת. אני לא חושב שאין רגע אחד שהוא מאוחר מדי לעשות איזשהו שינוי. ועוד אומרת המשנה בפרקי אבות, ואל בינתך אל תישען. אם אתה נשען על התבונה התשומה שלך, על ה-IQ האדיר שלך, ששובר את הסקאלה, אז אתה עושה טעות גדולה. בן אדם לא מסוגל להבין את הדברים האלה, הוא רק צריך לקבל אותם. זה תורה למשה מסיני. אז זה לא עניין שהוא בא ועושה מחשבות ליבו כל היום, הוגה. אז גם לבינוני זה לא בא, אז הוא צריך לעבוד. הוא צריך לעבוד והוא רוצה להשתפר. הוא כן יותר טוב מאותו ברנש שתיארתי לפני רגע, שאומר, אני פה, עזוב, לא בא לי, טוב לי איך שאני, עזוב, צדיק גדול אני כבר לא אהיה, זה אולי בגלגול הבא, ואיך שאני כרגע, אני כבר עושה מה זה אפשר, עזוב אותך, מה אני כבר יכול לעשות. כן, אסופת המשפטים הזאת היא הכלי החזק ביותר של היצר הרע, גם כי היא נשמע טוב. היא מאוד משכנעת. אורך המוכר מדי פעם את הלוקשים האלה לעצמו. אני... לא... רבי עקיבא האגר כבר לא יוצא ממנו. איפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע?
לא, אחד כזה. לא עוקר
עשירה איגר,
אפילו
לידים. כן, להיות יותר ממה שאתה עכשיו.
זה גם צ'לנג' טוב.
נכון. יש מאמר של אחד מהראשונים שאומר שכל מי שיכול היה לכתוב ספר קודש ולא כתב אותו, בוכים בשמיים. על הספר שהוא יכול היה לכתוב. יכול היה לכתוב. זה הסיפור גם הנציב, כן. הרי אותו היה עשו מן הנגר. הנציב. נציב מוולוז'ין. כן, זה היה גאון עצום, היה ראש ישיבת וולוז'ין. האחרון. כן. אז רבי צבי יהודה ברלין. והחתנו של חיים מבריסק. גאון עצום, כל מי שקורא את הספרים שלו, העמק דבר, העמק שאלה, הפירוש שלו על השעס, הפירוש שלו על החומש, זו גאונות עצומה. והוא בתור בחור, לא הבין כלום. הוא לא ידע ללמוד. שלחו אותו לישיבה. כן, לא הבין כלום. הרוש לו כבר התייאשו ממנו. אמרו, טוב, בוא נעשה לך נגר. תלמיד חוכם גדול כבר לא יצא ממך. ראש אטום. היו אומרים לו, לא היה מבין. לא תפס. אמר לו, אבא שלו יום אחד, תשמע, רב נפתולי, בוא, אתה תחתן, תרצה לקיים משפחה, שאין לך משהו להתפרנס. לך בית ספר לנגרות. תחת אותך פה, יש פה נגר, אתה תהיה שוליה שלו, אחרי כמה שנים תהיה נגר מומחה, יהיה לך פרנסה, מכובדת. ובאותו לילה חלם רב נפתולי, כן, שבא אליו מלאך מהשמיים ואומר לו, תגיד לי, לא חבל? כל הספרים, איזה ספרים? כל הספרים שיכולת לכתוב. אני? יכולתי לכתוב ספרים? כן, אומר לו המלאך. אתה צריך לכתוב ספרים. אני לא מבין שום דבר. אתה יכול לכתוב ספרים. ואז הוא למחרת בבוקר הלך לאבא שלו ואמר לו, אבא, תן לי עוד שבוע אחד צ'אנס. תן לי צ'אנס. שבוע אחד, אם השנה שולח אותי, מוציא אותי מהישיבה, שולח אותי לנגרות, תן לי צ'אנס. עוד שבוע. בשבוע הזה הוא הלך שם בהתחלה, והלך ופתח את ארון הקודש. ובחיות אדירות, התחנן לקדוש ברוך הוא שיפתח לו את השכל, שיפתח לו את הראש. ייתן לו חוכמה, בינה, דעת, להבין את התורה. והערן היינו בתורתך, זה לא פשוט, זה לא, לא קשור ל-IQ, כמו שאנחנו יודעים. זה צריך מאדם שמסוגל להבין את התורה. כן? זה לא שייך בכלל. אז באמת, הקדוש ברוך הוא עזר לו, הסוף ידוע, כן? ההמשך ידוע. זה נהיה אחד מגאוני הגאונים של כל הדורות האחרונים. כן? הנציב מוולוז'ין. שמו הקיבוץ הידוע שנקרא אין הנציב, וכל סדרת הספרים העמק, לא סתם מוכר לספרים שלו העמק, זה באמת דברים עמוקים מאוד, העמק דבר, העמק שאלה, כן, חקירות עצומות. אז זה בן אדם שכמה שנים לפני כן לא תפס כלום. אז איך זה קרה? איך זה קרה? אז קודם כל זה קרה, והדבר הזה מוכיח שכל אחד יכול, הוא רק צריך לרצות.
כל אחד יכול.
יכול להיות הרבה יותר ממשהו. אבל הוא צריך לרצות. הוא צריך להשקיע. הוא צריך מאוד מאוד לרצות. יש לי ספר שנקרא בשם המתמידים. מדבר על גדולי עולם בתחום לימוד התורה. ועל ההתמדה העצומה שלהם. שוב פעם שמענו אנשים, רבנים לא כל אחד שמע עליהם, כן, אבל בזמנה הם היו ידועים מאוד, שבהתחלה הם גם, הם לא הבינו כלום. דרך אגב, אחד מהם זה רב חיים קניאבסקי. רב קניאבסקי בצעירותו לא היה בכלל תלמיד חכם גדול. הוא היה בחור ישיבה, כן. הוא לא עשה שום סימנים של איזה אחד שהולך להיות איזה גאון עצום. אבא שלו התפלל עליו מאוד. ההורים שלו התפללו עליו מאוד. והוא עצמו התאמץ מאוד. כן? אבא שלו כל הזמן אמר לו, אתה תתאמץ. הקדוש ברוך הוא יעשה כבר את השאר. זה יצא ממנו רב חיים. אתה צריך להבין, רב חיים קניאבסקי יש לו כל השעה מול העיניים. כן, זאת אומרת, שהוא מחפש סוגיה בשעה, זה לא כמו שמחשב מחפש. משהו מחפש הוא אהבל. נתן איזה צירוף של טקסטואלי, אז הוא מוצא. הוא מחפש בכל השעס, הוא יודע למצוא את ההקשרים הנכונים. גם אם זה רמוז, אם זה לא אותו דבר. וזה לא רק הבבלי, זה גם הירושלמי. זה גם השולחן ערוך, והטור, והרמב״ם. כל אצלו בראש, מול העיניים. אני אומר אותך ככה, ציטוטים מפה. מי שראה את סדרת הספרים שלו דרך אמונה, זה ספרים שהם יכתבו, מה? 20 שנה. לא, לפני דורי דורות. זה גאונות עצומה. כל העניין של מצוות התלויות בארץ. איך הוא נהיה כזה? אותו בחור, לא היה מי יודע מה אילוי גדול. איך הוא נהיה? התאמת. זאת אומרת שאפשר. רק צריך לרצות. למה? כי אתה אומר, מתמטיקה זה תלוי ב-IQ. נכון. יש אנשים שלא משנה כמה הם יתאמצו, ומתמטיקה בשבילו כספר החתום.
זה נכון?
הוא לא מבין, כן?
לא, זה לא נכון.
זה נכון. למה? מכיוון שזה נטו IQ. אז אתה יכול ללמד אותו, בסדר, זה ידע לדקלם קצת וזה, אבל יש לו תקרת זכוכית. הוא לא יצליח לעולם לתפוס כל מיני דברים במתמטיקה קצת יותר גבוהה. למה? כי זה נטו IQ. אותו דבר, אני אשחק שחמט. זה גם משחק שהוא נטו אינטלקט. אדם יכול לשחק שחמט מסביב לשעון. כן, כל היום וכל הלילה. וללמוד את כל הפתיחות והסגירות והגמביטים למיניהם, הוא יישאר שחקן ליגה חף. כן? אפשר להגיד ליגה טף. ולמה? לא, קספרוב הוא לא יהיה, מה לעשות? לא משנה כמה הוא יתאמץ. לא משנה בכלל. וכל הדברים שהם אינטלקט נטו, יש תקרת זכוכית. התורה זה לא אינטלקט. התורה זה עניין רוחני. אם הקדוש ברוך הוא רואה שאתה רוצה מספיק, הוא ידאג שאתה תקבל את כל הסיוע הנדרש. יבוא מהלך וילמד אותך. כמו שקרה לרבי יוסף קארו.
ואיך הוא נהיה חכם יותר אחר כך?
מה? ודאי שהוא נהיה יותר חכם, אבל זה תוצאת לוואי, זה לא הדבר העיקרי.
איך נהיה לו פתאום
חוכמה
יותר?
כי הוא יתאמץ, הקדוש ברוך הוא סייע לו. זה סייעתא דשמיא בלימוד התורה. כל מי שמסייע, כל מי שמתאמץ בלימוד התורה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו.
משה רבנו.
ומשה רבנו, מה הבעיה? מה הבעיה משה רבנו?
איך הוא הגיע לכזה מצב?
משה רבנו היה צדיק גדול, הוא מסר את התווית בגבל משה רבנו.
זה לא בגלל שהוא זה, זה קדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה.
נכון, אבל כנראה שהוא לא בחר אותו סתם. אם סתם היו לו איזה שהן תכונות שבגללם הוא נבחר, אבל בואו לא נפליג לדמויות כאלה שאנחנו בכלל לא משיגים אותן ולא מתחילים אפילו להבין מי ומה ומו, זה
שום
דבר. גם שלמה המלך שלנו. לא, אנחנו בכל הדמויות בתנ"ך לא מבינים כלום. כן, תעזוב את זה. גם זה בקושי, גם זה בקושי, נכון, אבל בטח לא, תכף תביא לי את זה, את הראשונים והאחרונים, וזה, אנחנו לא, לא מבינים. יפה, הרב אלישיב דרך אגב. הרב אלישיב דרך אגב, גם היה בהתחלה, היה תלמיד בינוני למדי. עכשיו יצאו המון ספרים, אחרי שהוא נפטר. אז אתה רואה, הוא לא התחיל את דרכו בתור איזה אילוי מבריק. הוא לא היה אילוי. אגב, הוא בעצמו אמר. אני כל מה שהשגתי רק בעבודה קשה. כן, היה יושב שם איזו דירה בירושלים, היה יושב שם ולומד כל הזמן. מריאל שהוא היה צעיר, היה יושב ולומד. יש איזה מישהו שתיאר איך הוא היה עובר שם ליד הרחוב הזה שם, ליד הבית, שנה אחרי שנה. אמר, היה עובר פעם אחת, היה שומע את כל הלימוד, היה לומד בניגון ערב כזה. היו שומעים את הלימוד שלו כל הזמן. שנה אחרי זה הוא עבר שם, אותו מקום, אותו קול, קצת יותר בוגר. שנה אחרי זה הוא עבר שם, אותו מקום, אותו קול, קצת יותר בוגר. הוא לא הפסיק ללמוד. הוא פשוט לא יצא מעולמה של תורה לרגע. הוא ימד יומם ולילה כפשוטו. אז אחרי שמאדם משקיע ככה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מוחין לגדלות. העניין של היכולת להיות גדול בתורה זה לא שייך ל-IQ. זה עניין שזה פונקציה של מאמץ. מי שרוצה, הקדוש ברוך הוא עוזר. מי שמבטר מראש, כמובן שלא יראה, לא יגיע לכלום. הוא יגיע למשהו הרבה פחות, משהו יכול היה להגיע. אבל זה בפירוש פונקציה של מאמץ. ואין כאן, לגמרי, אין שום מגבלה. אין מגבלה. מי שרוצה, יכול. אבל כמובן, שזה דורש השקעה. השקעה עצומה לפעמים. אז עוד פעם, אנחנו לא בספר אותה אלה.
זה השקעה של המאה ואחד לימוד.
זה השקעה, כן. נגיע לשניים הראשונים. לפני שאתה מגיע למאה ואחד.
זה מה שאומרים, שיש לזה הוכחה, כן? אומר שמי שמלמד, אחראי על הזיכרון ועל הלימוד זה המלאך מיכאל. מיכאל זה 101 בגימטריה. עכשיו אם אתה לוקח שכח זה 328 ואתה מוריד את הקליפה של למדת 101 פעם, אתה מוריד מהשכח את 101, יוצא לך 227, זה זכר.
וואו, יפה.
אז זה 101 בסוד.
יפה מאוד, יכול להיות שבגלל זה אריק שרון קרא ליחידה שם 101. אבל שהוא למדו כל דבר 101 פעמים. טוב, אז בכל מקרה, ברור שצריך פה השתדלות. זה לא בא בקלות. ולכן הוא אומר פה שכדי להגיע לעניין הזה, הועיל ותבונה זו שבמוחו ותעלומות ליבו. היא המביאתו לעסוק בהם, ואלולי שהיה מתבונן בתבונה הזו, לא היה עוסק בהם כלל, אלא בצורכי גופו לבד. אם אדם עוסק בתורה ומצוות, זה מכיוון שיש בתוכו איזושהי דרגה של בחירה, שנובעת מתוך אמונה תמימה, שככה צריך לעשות, שזה התכלית. אחרת, אם בן אדם לא עוסק בתורה ומצוות, זאת אומרת שהוא אומר לעצמו, אני פה בשביל לדאוג לעצמי. זאת התכלית שלי פה. אני פה לא ראיתי שום דבר. אני עם עצמי. לדאוג, כמו שאומר פה, לצורכי גופו. הגופו זה כמובן במובן הרחב ביותר של המילה. זה גם משפחתו הקרובה ומשפחתו הרחוקה, וכל המעגלים והשכנים, ויומי הולדת ואירועים וחברים, וכל המעגלים החברתיים. באים בחשבון, אבל בשביל זה אני פה, אני חיה חברתית. אבל לא, הוא באמת חיה חברתית. כן? אז אין לו בעיה, הוא יכול למצוא לעצמו את כל הסיבות הכי טובות בעולם, למה הוא לא יעסוק כרגע בתורה ומצוות. אבל אם האדם כן עושה את זה, זאת אומרת שיש בתוכו את ההכרה הזאת, וזה כבר התחלה טובה. הוא אומר פה בסוגריים, וגם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו, אף על פי כן, אוהב את גופו יותר בטבעו. כאן מתייחס בעל התניא למה שהוא אמר בפרק הקודם. דיברנו שם על עובד אלוקים ואשר לא עבדו. דיברנו על דרגות בבינוני. אמרנו, יש עובד אלוקים ויש אשר לא עבדו. שאלנו שם, מה זה לא עבדו? זה אחד שלא עובד השם? לא. לא עבדו, הכוונה זה אחד שעובד את השם קלה כבחמורה. אלא מה זה נקרא לא עבדו? הוא לא אוסף את המאה ואחד. הוא לא יוצא מהרוטינה שלו. קל לו ללמוד. הוא יושב, בן אדם, יש לו נטייה אינטלקטואלית. התורה זה מאוד מעניין אותו. מי שנכנס לזה, מוצא שם מרחבים אינסופיים של החוכמה היא להחומתו של הקדוש ברוך הוא. כן, החוכמה הכי גדולה בעולם. אז הוא יושב ולומד, כי הוא נהנה מזה. אז האדם כזה, הוא כפלגמט קצת מהבחינה הזאת, אבל בוודאי שגם לו יש דרגה. למה? כי עוד פעם, אם הוא היה באמת אגואיסט נטו, אז גם זה הוא לא היה עושה. אבל אני פה מתעסק עם עצמי. נכון שאתה אוהב ללמוד. בסדר, אבל בכל זאת יכולת למצוא גם דברים אחרים לעשות. אם אתה עושה את זה, סימן שזה גם מדרגה. אז הוא אומר, זה כאילו נחות יותר. זה לא הבינוני כמו שאנחנו רוצים לראות אותו, כעובד אלוקים, שיוצא כל הזמן מהרוטינה שלו, כל הזמן מוסיף ומוסיף ומתקדם ומתאמץ, וזה הבינוני הקלאסי. אלא גם אפילו בינוני כזה שהוא ממדרגת אשר לא עבדו, גם ודאי שהוא לא שבוי לגמרי של היצרה, כי הוא ודאי שהוא לא הולך כל הזמן ושואל מה, מה, מה טוב לי, אחרי צורכי גופו. לא אומר זה במאמר מוסגר. וכאן אנחנו מגיעים למעשה, ככה הגדרתי את אותו הנושא המרכזי של הדיבור שלנו היום, וזה רמזו רבותינו ז"ל באומרם, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כן, זה מאמר חז"ל מאוד ידוע מדף מם במסכת קידושין. והשאלה היא, מה התכוונו חז"ל לומר בזה? מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. וכמובן שהפירוש המקובל, ולא שהוא לא נכון, כל דבר בחז"ל יש לו הרבה מימדים. הפשט הפשוט אומר שברגע שבן אדם חושב לעשות משהו, מחשבה טובה,
מצווה.
גם, כן, מצווה, סוג כזה או אחר, גם אם זה לא יצא לפועל, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כאילו הוא עשה את זה. כאילו הוא עשה את זה. וזה נראה לכאורה שבהמשך הסוגיה שם, נראה שזה המובן, כי כמה שורות אחרי זה אומר שם הרב אסי, מאמר שאפילו חשב אדם לעשות מצווה ואנסה ולא עשה, כתוב שם מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זה לא שם זה רב אסי במפורש. אבל זה לא כל כך פשוט ולא כל כך מדויק. כי דווקא המאמר הזה של רב אסי בפשט הדברים מציב קושייה. מה אומר שם רב אסי? שאם הוא חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כן? מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. ואילו במאמר שלנו מה אנחנו אומרים? שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. למה פה הגמרא לא משתמשת באותו נוסח? כן? היה צריך להיות כתוב מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מעלה עליו כאילו עשה. כמו שאמר, רבסי שתי שורות אחרי זה. אמן. רואים פה הבדל ברור בנוסח. זאת אומרת שכשחזם אומרים שמחשבת הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, זה לא המאמר של רב אסי שמגיע לאחר מכן. שמעלה עליו הכתוב, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה. כי אם זה כן היה, הוא היה אומר את זה באותו נוסח בדיוק, זה הרבה יותר ברור. ואני גם חושב שהקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מה זה? איזה מעשה? מה זה מצרפה? מה יש פה לצרף? או שהוא עשה מצווה, או שהוא לא עשה מצווה. מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זה ניסוח הרבה יותר ברור, הרבה יותר חד משמעי, הרבה יותר מוגדר. אז זה מה שאומר רב אסי, זה לא מה שאומר את הגמרא פה. העניין הזה של מגיע הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מה זה הדבר הזה? מה מתכוונים שם חז"ל? ופה באמת מפליק כאן בעל התניא בעמקות העצומה שבה הוא מבאר את הדברים האלה. הלוואי שנוכל להבין אפילו מה שנקרא בדרגה שלמעלה, בלבל העליון. מה בדיוק מתכוון פה בעל התניא להסביר בעניין הזה? ננסה, כמו שאמרנו, להתאמץ אנחנו צריכים. אם נתאמץ, מובטח שסייעתא דשמיא בעזרת השם תהיה.
זה קשור גם לחלק השני של המשפט? מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה?
כן, כן, בטח, ודאי, ודאי, ודאי. הרעיון הוא כזה, אנחנו פה עוסקים בתרי גדפים. שזה אהבה ויראה. וכמו שאמרנו, הדרך הפשוטה ביותר לקיום מצוות היא דרך השכל, דרך המחשבה. אדם חושב, אני צריך לעשות. שחריס, הגיע הזמן שחריס, הגיע הזמן ערבית, הגיע קריאת שמה, סוכות, לולב, אדר א', פורים, קריאת מגילה, יש לו, צריך לעשות. עכשיו, בוא ננתח לרגע. מה עובר על בן אדם רגע לפני שהוא ניגש לבנות סוכה? צורך העניין. מה עובר לו בראש? בוא נעשה לרגע איזה פריז. ננסה לעשות לו איזה סיפי, מחשבתי. מה עובר לו שם? בדרך כלל, כן, מה שעובר לו שם? זה תהליך רציונלי שבא ואומר, רגע, חג הסוכות מתקרב. צריך לעשות סוכה. צריך. מילת המפתח היא, צריך. או, אז אני עושה. אבל ככה אנחנו אומרים. צריך לעשות סוכה. בטח, אני מתכוון לשם מצוות סוכה, הכל, עם כל הכוונות. עשור לשם מצוות סוכה, ודאי, לא סתם ככה. כוון, לעשות סוכה. או, זה חג הסוכות גם מצוות, או ארבע מינים גם צריך. נו, שואל, אני יודע, לקנות ארבע מינים, שיהיו מעודרים, שיהיה הידור מצווה, אתרוג, שיהיה יפה, ככה, כל ההידורים. בסדר. אז הוא לומד אפילו ללחות לולב, ומה זה לולב, הוא מסתכל עליו בכינון ישיר, ככה מול האור, כן, לראות שבאמת הוא ישר, והוא לא חורג, כן, ימינה, שמאלה, בודק את השדרה של הלולב מהאור, את האתרוג הוא בודק עם זכוכית מגדלת, עושה פה מחקר, חבל על הזמן. ואדם, כן, נכנס תוך המצווה, נפלא. אבל, אולי משהו בכל זאת חסר פה, בתהליך הזה. זה הכל מגיע מהמוח. האם ברגע שהוא הולך ועושה את הסוכה, הוא מרגיש איזו התעוררות רגשית? הוא מרגיש, וואו, אני ברוך השם, זכיתי, אני עושה מצווה דאורייתא. מצוות עשה בסוכות, תשבו שבעת ימים. איזה יופי. איזה כיף לי. אני עושה את זה בכיף ובחישיקה וחפיצה. כן, התעוררות אמוציונלית, כמו שהוא כתב פה שם מקודם.
רשפה יש.
רשפה יש, כן. בדרך כלל, תרשי לי לומר, אני לא חושב שאנחנו מגיעים למדרגה הזאת כל כך בקלות, נקרא לזה לצורך העניין. זאת אומרת, שהדרך שבה אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה עם מחשבה טובה. אבל התעוררות קצת חסרה פה. והרי מקודם אמרנו שצריך תרי גדפים. צריך גם דחילו וגם רחימו. וזה צריך לבוא מהלב. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא עושה לנו חסד גדול. הוא לוקח את המחשבה הטובה ומצרף אותה למעשה שנעשה עם כל ההידורים וכל ההתעוררות וכל שזה מגיע מהלב.
וואו.
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לוקח ומשלים את החתיכה החסרה. למה? חסד. חסד עליון. ברוך הוא רואה שאתה כבר עשית את מה שצריך, את האקסטרה מה הוא נותן לך. אם אתה באמת, עושה מה שצריך. אם זה באמת מחשבה טובה. לא כל מחשבה. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, איזה מעשה? כמו שצריך לעשות. כמו שצריך לעשות מצווה. אז למרות שאתה, במרכאות, הצלחת לייצר מתוכך רק מחשבה טובה, זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא מצרף את זה, אגן ספקל, נותן לך שם את כל החבילה, יחד עם כל מה שצריך, או, עכשיו יש לך תרי גדפין, עכשיו המצווה יכולה להתרומם, אפה, כן, משק הכנפיים, והיא אפה למעלה. אבל כדי שזה יקרה, היא צריכה להיות מחשבה טובה. זה ככה בתמצות, בואו נראה את זה ככה קצת יותר בפנים, זה נושא באמת מאוד מאוד ארטילאי.
אז מה, אדם יכול לצבור ככה הרבה?
בטח, אם יש לו מחשבות טובות, אז ודאי. כן? וזהו רמזו רבותינו זל באומרה, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. למימר, אומר, ואבל למימר, אומר בעל התניא, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה? זה מה שהגמרא אומרת אחרי זה, זאת אומרת שאם לא כתוב כך, אם אתה צריך להבין את זה, ודרך אחרת. אלא העניין, כי דחילו ורחימו, שבהתגלות ליבו. כן, זה דחילו ורחימו בהתגלות ליבו, לא מוחו, ליבו. כי שם אפשר לייצר את האהבה ויראה כמו שצריך, שהם אמוציונליים. הם המתלבשים במעשה המצוות להחיותם לפרחה לאלה. כן, זאת אומרת, כדי שזה במצוות האלה הם יתרוממו, הם צריכות הכנפיים. מה שראינו מלקוטי הזוהר מקודם. זה לא חלק מהמצווה, אבל בלי זה המצווה לא עולה למעלה. ולמה דווקא? למה דווקא צריך פה את העניין של הלב לסיפור הזה? אומר פה גם משהו שצריך מאוד להבין אותו. כי הלב הוא גם כן חומרי כשאר איברים שהם כלי המעשה. אלא שהוא פנימי וחיות להם. ולכן יכול להתלבש בהם להיות להם גדפין להעלותם.
הלב.
הלב.
אפילו שהוא חומרי לגמרי.
כן. זאת אומרת, מה שאומר פה בעל התניא, הוא באמת דוגמה. איך הצליח האדמו"ר הזקן לקחת עקרונות נשגבים ונעלים ומורכבים ביותר, ולהכניס אותם פה לכאן שניים שלושה משפטים, שצריך להבין אותם. צריך להבין אותם. אם אני ירושה לי לנסות לנסח את זה קצת באופן צורפר, באופן שונה קצת, כן, ודאי שאנחנו לא ממש מבינים לעומק את מה שהתכוון פה עוד מאוד, כן, אבל ככה, רק ברמת התחושה, ואיך זה מתחבר פה עם הגדפין, עם התורה והמצוות, ועם המאמר חז"ל הזה מקידושי. כן, אבל למעשה הוא אומר פה את זה, הוא אומר את זה, אבל לא פשוט. בוא ניקח את המוח ואת הלב. מה התכונות שלהם? אם נניח שהמוח הוא משכן המחשבה, והלב הוא משכן הרגש. ככה אנחנו מקובל לחשוב, נכון? המוח הוא החושב, זה החלק האינטלקטואלי.
אמוציונלי.
והאמוציונלי זה הלב. מה ההבדל ביניהם? יש הבדל בקשר שבינם לבין האיברים האחרים. וזה גם קשר פיזיולוגי ממש כפשוטו, וגם קשר רוחני. כי אנחנו מדברים פה על החלל הימני, החלל השמאלי, מקום משכן היצירתו, מקום משכן היצירה, מה אתה, מי שיפתחו עשו נתוח לב פתוח, יש לב, זה בלך החדר הימני לחדר השמאלי, מה נמצא שם חס וחלילה שלא נצטרך, כן, פתאום יקפוץ לחוצה היצירתו, בחדר אחד. צריך להבין, זה הכל, זה לא משל, זה אמיתי, אבל זה צריך להבין איך זה קורה שם. זה לא ממש כפשוטו. אבל פה יש פה, אנחנו נמצאים פה על חוט השערה בין הגופני לבין הרוחני. וזה גם בדיוק מה שאומר פה בעל התניא לגבי הנושא הזה של עשיית המצוות עם הלב. הוא אומר, לב זה כמו הבור של המטכ"ל. סליחה, המוח. המוח זה הרמטכ"ל, והמטכ"ל שם. יושבים שם הוא וכל חברת קצינה ובכירים, מסתכלים מה קורה, משגרים הוראות. אתה תעשה ככה, הדיוויזיה הזאת, החטיבה הזאת, פה נפתח ציר, פה זה, טייסת, שעושים שם תכנונים. זה הכל הסתכלות מלמעלה. זה מאוד נבון, משקיעים בזה המון. אבל זה מנותק מהשטח. יושבים שם, כל הגנרלים, ומנהלים את העניינים. לעומת זאת, יש את אותו אחד שמקבל פקודה, והוא יוצא לשטח לעשות אותה. כן, כמו שדיברו על מלחמת לבנון השנייה, שהוא כל מיני קודקודים שנצמדו לפלזמות. כן, הוא לא נצמד לפלזמות, הוא יוצא לשטח. לראות אותם בעיניים, להיות עם החיילים. אז ודאי שכשהוא מריח את ריח אבק השרפה, ושומע את רעם התותחים, ושומע את הצעקות בקשר, ורואה את כל המראות, אז התחושה שלו של מה שקורה שם היא אחרת לגמרי. אשר מי שנמצא שם מסתכל מהבור. הם שניהם יודעים, את העובדות הם שניהם יודעים. אבל תחושתית, זה בכלל לא דומה אחד לשני. זה, אומר בעל התניא, ההבדל בין המוח ללב. הלב מסוגל לחבר את הרוחני עם הגשמי. הלב מצד אחד הוא רוחני. מוזאי שאנחנו עומדים על הלב, בתור הלב, שעם כל הרגשות, ועם האמוציות, והתחושות, והאהבות, והסנאות, והכעסים, ורגעי העושר, וכו'. זה הכל הלב. זה אמוציות. מצד שני, פיזית אנחנו רואים שהלב הוא זה שמזרים חיות לכל איברי הגוף. הוא מזרים את הדם. בלי שהאדם זורם, שום איבר לא יכול להתקיים. זאת אומרת שללב יש, איך קרא לזה בזמנו, אריק איינשטיין, זל, רגל פה, רגל שם. הלב נמצא גם בעולם הרוחני והוא גם בעולם הפיזי. הוא יכול לגשר בין הרוחניות לגשמיות. הוא בפועל, הוא עצמו, הוא יש לו מין, זה משהו מיוחד כזה. הוא גם מרגיש, גם יודע, אבל גם מחיה בפועל. מזרים דם, במובן הכי פשוט, הכי גשמי שיכול להיות. זאת אומרת, שהלב מסוגל לקחת מעשה. אדם לוקח, שם את היד בכיס, מוציא מטבע ושם אצל עני ביד. אז הוא עשה מעשה. מי מסוגל להכניס חיות לתוך המעשה הזה? המוח? לא. מוח מסוגל רק להגיד לו, שמע, צדקה, זה חשוב, זה מצווה, צדקה תציל ממוות, גאולת צדקה שמקרבת הגאולה, ציון ונשפט תפדה ושווה בצדקה, ואני בצדק רחזה פניך, צדעה והקיץ תמונותיה, נותן לך רשימה של כל הסופרלטיבים של צדקה, או, זה המוח. אבל לקחת את היד שמכניסה את השקל לתוך היד, ולהכניס חיות בתוך המעשה, מי מסוגל? זה רק הלב. נכניס את הרגש בתוך העניין, כי זה החיבור בין המעשה בפועל, בין האופן שבו עושים אותו. זה רק הלב מסוגל. אז נמצא שהמעשה האידיאלי זה מעשה שמעורב בו הלב. זה המעשה. אבל מה לעשות עם מישהו שעושה זה רק עם המחשבה? אם המחשבה היא טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. איזה מעשה? שהלב מעורב שם בפנים. המעשה כמו שהוא צריך להיות. כל הסיפור הזה פה, משפט אחד. כי הלב הוא גם כן חומרי כשאר איברים, שהם כלי המעשה. אלא יש הבדל. הלב פנימי וחיות להם. הוא גם פה וגם שם. הוא גם חיות. יש לו את החיות, את ההרגש. את יכולת ההרגש. זה גם האופן שהלב שונה מהמוח. כן? הלב יש לו את ה... בתורת החן, מקובל לדבר על העניין של הממלא כל עלמין והסובב כל עלמין. הממלא והסויבד. מתכוונים פה בערך למשהו מאוד דומה. זאת אומרת, יש משהו שהוא ממלא את העולם, שזה משהו מוחשי יותר נקרא לזה, ויש משהו שמרוב שהוא גבוה וארטילאי, אז הוא כאילו רק מסתובב מבחוץ. וכמובן, אין פה שום הדמיה. זה אסור לחשוב לרגע שזה במונחים לשוניים, כאילו זה נמצא בפנים וזה מסתובב לעושה מעגלים רונדלים בחוץ. זה לא זה.
אחד אפשר להשיג אותו, אחד אפשר להשיג אותו.
בדיוק. זאת אומרת, זה כאילו שתי דרגות. דרגה אחת, דרגה שהיא בעצמה גבוהה מאוד, אבל יחסית היא נמוכה יותר. דרגה שנייה, שם למעלה. אז המוח זה למעלה שם. זה הסויבב. למה הוא שם עם המחשבות שלו? לך תדע מאיפה הוא חושב. אבל מי שיורד תכלס למטה, מחבר לעולם המעשה, זה הלב. לכן פה, בעניין הזה, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, למעשה בפועל. כן? ולכן, יכול להתלבש בהם, להיות להם גדפין להעלותה. מי? הלב. כן? מה אתה אומר?
המצב הזה של מחשבה טובה, זה רק לבינוני או זה גם לנו?
כל יהודי באשר הוא שם.
הוא יכול להגיע למחשבה טובה.
כל יהודי. כל יהודי יכול להגיע להם. כל יהודי. על הבינוני, זה אצלו עבודה מתמדת. כל דבר. אצלנו, מדי פעם, מבליח איזה רגע של התעלות. כן, רגע של אור. ככה מבין החשיכה, מבליח איזה קרן אור באפלה. כן, על הבינוני כל הזמן יש לו אורות. כי הוא עובד על זה, כל הזמן הוא לא מפסיק לעבוד רגע. זה ההגדרה של בינוני. דרגה גבוהה מאוד. רבא אמר, כגון אנה, בינוני. מתי הבינוני אמר לו שם? לא שווי כמר חיים וכל חי. אתה בינוני, מה אנחנו? אז זה דרגה.
למה הוא קורא לזה מחשבה טובה?
מה?
למה זה מחשבה טובה?
כי המחשבה הטובה... זה בדיוק מאפיין את מה שזה, כי מצד אחד זאת מחשבה, כלומר היא עוברת דרך השכל, שזה הדרך המקובלת לעשות דברים, אבל מצד שני הוא מצליח להכניס בה קורטוב של אמוציונליות, של רגש, טובה. זה לא סתם מחשבה קרה, זה מחשבה טובה.
אבל יש לנו מעשה.
מחשבה של התעוררות.
מעשה בלי חיות. הקדוש ברוך הוא מוסיף לו את הרשפייש.
לא, זה הרשפייש, זה הלוואי. אבל הוא מוסיף לו את ההתעוררות, הוא מוסיף לו את הטרי גדפין. זה כמו, אם אני אולי יכול להמשיל את זה.
אבל למה זה נקרא מחשבה?
כי זה מחשבה.
בעצם אנחנו עושים, יש לנו מעשה. אוקיי, הוצאנו את הגרוש, נתנו את זה ביד של העני, אבל המחשבה, כפי במסכת קידושין, זה באמת בגדר של רמה של מחשבה, הוא מדבר שם.
ודאי.
רציתי לתת מטבע, אבל אני הלך.
לא, לא. לא. זה בדיוק העניין.
רק מעשה.
או, פה לא מדובר בזה. זה דיבר, זה אמר רבאסי. זה עכשיו אנחנו מבינים את ההבדל בין מאמר חזל הזה לבין המאמר של רבאסי. רבאסי אמר אחד שרצה לעשות מצווה ונאנס, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה. זה משהו אחר. אבל המאמר החדש שאנחנו דנים בו כרגע, שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, הכוונה היא אחד שכן עשה את זה.
אבל לא נכון.
אבל היה חסר לו שם משהו.
זה מוח.
כאילו היה לו מוח מלמעלה, היה מעשה מלמטה, התווך ביניהם היה חסר.
אבל למה זה נקרא מחשבה?
כי למה בן אדם...
איפה המחשבה?
המחשבה זה... לא. מה הביא אותך לעשות המעשה?
מחשבה.
אין מעשה שנולדת. כל מעשה מתחיל במחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה.
כל דבר.
כל דבר. בדיוק. כל דבר נולד ממחשבה.
ואתה לקבל פה הוא חושב את גבר נעשה.
פה מדובר בעשייה. פה מדובר שהוא חשב ועשה. אבל חסר לו את הכנפיים.
גם משהו בא עם כנפיים. גם כן התחיל
עם מחשבה. בטח, אבל שם זה לא היה רק זה.
כפול.
שם היה גם את הטרי גדפין. היה אהבה ויראה. אדם עשה את זה עם חיות. ממתעוררות. זה היה חסר. אז אם אתה מגיע עם מחשבה טובה, ואתה שואל נכון, מה זה המחשבה הטובה? אז זה מה שאמרנו פה. שבן אדם צריך לחשוב על מה הוא עושה. צריך לחשוב, לא להיות רובוט. מחשבה טובה זה שאדם מהרהר במה שהוא עושה.
מכניס כוונה במעשה.
יותר מכוונה. הוא מכניס לעצמו איזה הגיגים על גדלותו של הקדוש ברוך הוא. ולמה בכלל אני עושה את זה? וכמה אני שמח שהזדמנה והתגלגלה לידי הזכות לעשות את זה. כן? הוא לא עושה את זה רוטיני, אוטומטי, מכני, קר. זה עם חיות. אז אם הוא מתחיל את זה בצורה כזאת, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא משלים לו שמה ופתאום משק כנפיים. וכאילו הוא רחימו, הכל מפליג למעלה.
ההקדמה הזאת של הלשם ייחוד, זה עוזר לנו
לקבל את הדבר הזה? בטח, ודאי, ודאי מאוד, ודאי אין שאלה בכלל. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים להגיד, וזה אחד הדברים שגם אותם צריך להגיד עם חיות. אם אומרים את הדבר הזה בלי חיות, אז אנחנו עוד פעם חוזרים פה, עושים פה לולאות באוויר. אני צריך להגיד לשם ייחוד על אמירת הלשם ייחוד, כדי שזה יהיה בייחודים. אבל אנחנו רואים לשם ייחוד של ברוך הוא שכינתנו, עלות אמיר ונעלה בשם כל ישראל. צריך להבין מה אומרים שם. מתחילו ורחימו, בדיוק. מתחילו ורחימו, אז האמירה הזאת צריכה להיות אמירה טובה. מחשבה טובה עם קורטוב של הרגש, לא רק עניין של מעשה, של אפילו מחשבה, גם מחשבה יכולה להיות קרה, מחשבה היא בדרך כלל כזאת, כן? אז אחרי הוא ממשיך ואומר כאן, אך הדחילו ורחימו, שבתבונות מוחו ותעלומות ובו נזכרות לאל, גברו דרכיהם למעלה, מעלה, מבחינת המעשה. כן? שזה כמעט תרתי דסתרי. מה זה גבו למעלה מעלה מבחינת המעשה? הכוונה היא שזה חורג, שאדם עושה משהו, וזה חורג מתחום ההוויה הגופנית. זה הכוונה שזה גובה המעלה מעלה. זה אתרי גדפין. אם האדם מרגיש שהוא עשה מצווה, והיה לו איזו התרוממות, לא במובן של גאווה. שמחה, או כן, בדיוק, לא גאווה, זה צדיק, עשיתי את זה, כן. לא זה, זה לפעמים הצעת היצר.
אוי, אוי, זה בדיוק.
זה הצעת היצר.
זה כבר תהפוך.
כן. כל מיני סיפורים הגדולי ישראל, איך היצר היה מנסה להכשיל אותם עם מחשבות כאלה בדיוק.
אוי.
איזה גדול אתה, תראה, איזה מסירות נפש עשית פה. שנייה אחת אתה חושב, וואו, מי כמוני? גם מה, הלך לך כל המעשה. וכן, הם בדרגותיהם, בשבילם זה היה נפילה עצומה. רגע של גאווה, זה כבר היה נופל, נפילה עצומה. זה בדיוק כמו שהיצר הרע יודע להתאים את הפיתויים כל אחד כדרגתו. ואחד הוא אומר לו, קח תוך את הפלאפל הזה, מה אכפת לך? אבל אחד גדול מישראל, מה, דרך על פלאפל? לא, לא, לא שייך בך, אז מה הוא אומר לו? או, עשית ככה, פשי, בואי נה, אתה גדול, אתה צדיק יסוד עולם. תחשוב קצת, תחשוב איזה גדול אתה. איך עשית איזה, פשי. היה משתכנע, התחיל באמת לחשוב שהוא משהו, באותו רגע, נפל. לא פשוט, לא פשוט. לא פשוט בכלל, זה עבודה, זה עבודה. אז הנה, אז יש לו, טוב, יש פה במשפט האחרון, יש פה פרדוקס ברור, כי זה, הקשר הזה בין להיות מעלה מעלה לבין עולם המעשה, כמו שהוא מדבר עליו שם, כן, זה ברור שיש פה פרדוקס לחיורה כמובן, שצריך להעביר אותו עוד פעם, עם ההיגיון העצום האלוקי הזה. שבעל התניא פה מבאר את הדברים, זה פשוט מדהים. אבל יש פה בכל זאת משהו שברמה של לסכם ככה את הדברים, סיכום ביניים, יש פה באמת משהו שהוא אוצר גדול שצריך לקחת איתנו לאיפה ולכל דבר שנעשה, זה העניין ששווה תמיד להשקיע עוד הרף עין אפילו, לא צריך יותר מזה, לא תמיד צריך יותר מזה, זה הרף עין, בשביל להכניס במעשה לא רק כוונה. כוונה זה התחלה טובה, התחלה מצוינת. מצוות צריכות כוונה, ככה נפסק להלכה. כן? זו צריכות כוונה. אבל אם אתה רוצה שזה יהיה לא רק כוונה, גם לתת לזה דחילו ורחימו, לתת לזה טרי גדשין, תכניס שם איזה הרהור קטן. למה אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כי. שתיים, שלוש, ארבע. עושה את זה בחשיקה, חפיצה, לא משנה אוצר המילים. הוא נכנס מה שמתאים לו. רק להרגיש שהוא מכניס פה קצת אש. קצת חיות. לצורך העניין הזה. מדבר של אש, מנורה של אש, הכל היה של אש, בדיוק. כן, נכניס פה קצת איזה בערה. כן, לפנים. וזה עבודה. זה עוד פעם, לא פשוט בכלל. זה מדרגה ש... זה לא בא אוטומטי, זה לא עניין אינטלקטואלי. אם זה היה אינטלקטואלי, זה היה פשוט. אם חושב, עושה אחד ועוד אחד, יוצא לו, בסדר. אבל זה באדם צריך לנבור במבחי נפשו ולדלות את מה שנמצא שם. אין אחד שאין לו את זה. בכל אחד יש את זה בתוך נפשו. שם בפנים, המאגרים אינסופיים. אינסופיים של אהבה ואירה. אלא שצריך להוציא את זה משם. ההוצאה להכניס ולא להכניס את היד ולהוציא את זה משם, זה עבודה. ולכן צריך לתחבל תחבולות. לתחבל תחבולות. איך, מה, מו, איך עושים, מה עושים. יש, כל בן אדם צריך להכיר את עצמו, אז הוא יודע שיש איזה משהו שגורם לו להתעוררות. כל אחד יש לו משהו. כן? אצל אחד... זה איזה וורט מאוד יפה שהוא שמע פעם. שני, זה מעשייה. אישי, זה להיזכר באיזה דמות מסוימת, באיזה, כן, משהו שהוא קרא, שמע. כל אחד צריך למצוא לעצמו את הניצוץ, כמו במכוני. כן? לא מתחילה לנסוע אם אין ניצוץ. כן? אז הניצוץ לא נוצר סתם. צריך לייצר את הניצוץ הזה. גם אנחנו, כל אחד לחשוב, מה יוצר לו את הניצוץ? מה יוצר לו את הניצוץ? מה מכניס קצת, איזו מחשבה, משהו? הקדוש ברוך הוא לא מחפש שתהיה ישר, תקפוץ ישר, תהיה צדיק, תהיה בינוני. הוא רק רוצה לראות אותך מתקדם. כל פעם, עוד קצת. כמעה כמעה, תבוא גאולתכם. כל פעם, רק לראות שאתה לא עומד במקום. זה לא טוב. כל הזמן להיות מתקדם. באיזה קצב, לאיפה? וכל אחד, לפי שאר הרוח שיש בו, לפי רצונו, לפי משהו מצליח לדלות מתוכו, אבל לא לעמוד במקום. כן? כל בן אדם שנמצא בראש השנה, ביום כיפור, ומבטיח לעצמו השנה, אני אשתפר, אני אקבל עצמי קבלות, לעשות כאלה, אחרות, לא קבלות, invoice, קבלות אחרות, אז מקבל קבלות, אז שבאמת יבין שהדברים האלה יש להם, צריך להיות להם כיסוי. כל הזמן אני השנה הולך להיות יותר טוב בזה, ובזה. אז שהוא בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו, לעמוד בראש השנה הבא, ולא רק להשקיף קדימה, גם להסתכל איך בפועל, מה הוא עשה, שיגיד, התקדמתי. זה לא אותו אדם. זה לא אני כמו שהייתי לפני כן. זה, 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 אני עכשיו יותר טוב. או, זה כבר התחלה מצוינת. זה נדוניה מצוינת שאיתה אפשר לעמוד ביום הדין, בעזרת השם. אז היא רצון שבאמת, הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים המאמר חזק, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה אנחנו לבד לא יכולים. כל דבר פה צריך סייעתא דשמיא. אני רוצה שלא נעשה סייעתא דשמיא בכל השלבים של העניין. גם בשלב ההתעוררות, גם בשלב ההכרה, וגם בשלב המימוש, והביצוע, והסיכום, וההתעלות, שהכל יהיה לנו סייעתא דשמיא, ונזכה בעזרת השם לעשות נחת רוח לבורנו ולעצמנו. אני צריך גם להרגיש טוב עם מה שהוא עושה, כן? להרגיש טוב עם מה שאנחנו עושים, אז ודאי הדברים יבואו בקלות ובנעימות ובהתעוררות ועם הטרי גדפין, כל מה שצריך שם.
אמן ואמן.
כן, בשורות טובות ושבת שלום, ישועות ונחמות. בעזרת השם במהרה בימינו, קרוב ממש. רגע, אוי, רבי יעקב, אתה אפילו לך עוגה? ואחת העוגה. אחת העוגה. לרגע נבהלתי.
זה היה מלוא, עוגת השיעור.
זה הדברים שאין להם שיעור, אה?
נו, אתה מתחיל?
בטח, בטח, בטח. אפילו את זה.